מה?
בשום גיל זה לא טוב
לזה. תלוי.
זה סוף גן עדן.
הנה, יש כבר גמטריות ורמזים ועוד תירושים שונים משונים. סוף גן עדן. סוף גן עדן, סוף גניה. זה לא מסתדר בדיוק, אבל לא נושא. לא חשוב. כן, בסדר, בסדר. בסדר. בוודאי, בוודאי. אבל לטקס, איך זה מסתדר עם לטקס? זה עם הכולל, בלי הכולל, מספר קטן, גדול, חצי גדול. תכלס אין כלום. טוב.
יש לי מוצא.
זה נראה עוד מעט. זה נראה, תלוי, אם אני זוכר משהו. אנחנו בעמוד, זה עמוד 158 נדמה לי, לא?
כן.
כן? איך? 158. ויש עוד כנראה כאלה שחוגגים את חנוכה. בסדר, 158, התחלנו לדבר על הפיצול שהקדוש ברוך הוא מציע לירח, כן? זיל לקריאו צדיקי בשמך, יעקב הקטן, שמואל הקטן ודוד הקטן. ואמרנו שהירח גם כן לא מוכן לקבל את הדבר הזה, אבל נראה את הפרטים. אז אנחנו בימים 58, זה נדמה לי
בפתק.
דומה לצדיק.
לא, כנראה שבדומה לצדיק. כנראה. לפי הגרסה המוקלטת. בדומה לצדיק ברמת הסביבה הקרובה אליו, על ישראל לשמש מחנך של האחר, הרואה את עצמו כבעל הבית של העולם הזה. זה התפקיד שמציע הקדוש ברוך הוא ללבנה, מציע להבל, מציע לישראל. כדי למלא תפקיד זה בהצלחה, נדרשת ענווה. וזה אכן התכונה הבולטת של הצדיק האמיתי. לא במובן הפשטני של המילה, אלא במובן של לפנות מקום לאחר, כדי שהאחר ימצא את מקומו, כדי שהעולם יהיה אפשרי. אם אני תופס את כל הנפח, אין מקום לאחר. לכן, עליי להקטין את עצמי כדי שלאחר יהיה מקום, לא סתם מקום, אלא המקום המגיע לו, מקום המכבד אותו. זו מסירות נפשו של הצדיק ברמת הפרט. זו מסירות נפשה ברמת הכלל של כנסת ישראל המכונה, אחות לנו קטנה. לעומת אחויותיה הגדולות, המעצמות הגדולות, כנסת ישראל מקבלת על עצמה את הקטנות שבצמצום. בסדר? טוב, אז... טוב, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא מציע לישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא מציע לישראל. אבל כן, אבל הנה, ובכל זאת הלבנה עדיין אינה מרוצה. חזיה דלא קם מתווה דתה. לא, דתה לא התיישבה. זאת אומרת, זה נחמד, אפשר לעשות מזה דרשות, אפשר לכנס את כל הציבור, שיעורי מוסר, ולהגיד כל מיני דברים תוך כדי, זה בסדר. זה לא זה. זה לא זה. זה נראה כטוב, הפעם מצאתי הסבר טוב. למה את צריכה להיות הקטנה ואני הגדול, אז את צריכה להשתכנע מה...
לא, כשהוא אומר לה, הוא לא אומר אני אהיה גדול, מישהו אחר יהיה גדול.
בסדר, אבל זה ברור מה...
בסדר.
אוקיי, וזה מוסר טוב. אין מה להגיד, אבל הגמרא לא עושה שום חשבון כאן, ולא מוכנה לקבל את העטפות האלה. כן, חזיה דלה. כמתוודתה וזה. דתה של הלבנה אינה נוחה משום שלדידה, גם במישור המוסרי, צריכה האמת להיראות לעיני כל. וזה לב הבעיה. אנחנו תמיד חוזרים לאותה נקודה, אבל זאת הנקודה המרכזית כאן. זה שיש אמת ובשמיים יודעים, בסדר, אז בשמיים יודעים, אבל מה לעשות, השכן שלי גם צריך לדעת. וכל עוד הוא לא יודע, יודע במובן הזה שהוא מקבל את הדבר, כן? אין לזה שום תוקף, אין לזה שום ערך, אין לזה כלום. אני חי פה, אני לא... וזאת הנקודה המרכזית כאן. זאת אומרת, הדיון, אם נשתמש קצת יותר בטרמינולוגיה מודרנית, אפשר לדון במישור האונתולוגי המטאפיזי, זה היה החלק הראשון. אפשר לדון במישור המוסרי, זה החלק הזה כרגע. אבל יש את המציאות, יש את הפנומנולוגיה. יש את התופעות, אנחנו חיים בעולם התופעות. ובעולם הזה, מה לעשות? הדברים שידועים אולי בעולמות עליונים יותר לא כל כך מעניינים את האנשים. זה צריך להתברר במציאות, כן? היא אינה מוכנה לקבל כעובדה מוגמרת מצב שבו יש פער בין האמת ובין המציאות. האמת היא חותמו של הקדוש ברוך הוא ועליה להיות גלויה. כולם צריכים להכיר במרכזיות תפקיד הצדיק, כולם צריכים להכיר שהתולדות עוברות דרך ישראל. בלי שהאמירה זו תוריד כאו זה מחשיבות תפקיד שאר האומות. כאשר מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו לומר לפרעה בני בכורי ישראל, כוונתו היא ששאר העמים הם אף הם מבחינת בן. אולם, יש בן אחד שהוא הבכור וזהו עם ישראל, ועליהם להכיר בכך. וזה המתח הקיים במהלך כל ההיסטוריה. איזה היררכיה יש?
אותו עם ישראל, הוא בדרגה
את הסבור. איפה זה כתוב?
בני בכורי. זה
מומן. איפה? איפה?
בני בכורי, זה כבר אומר.
מה זה אומר?
זה אומר שעם ישראל
הוא הבכור.
עם יהודי.
לא, 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 לא. זה אומר שעם ישראל הוא הבכור.
יש עוד בנות ובנים. אבל המצרים
מסתרבים. אתם מבינים את הבעיה? לא רק שלאומות קשה לקבל את זה, גם ליהודים קשה בכיוון השני.
למי
מודים בזה? שיש איזשהו
משהו
לאיראי...
משהו, אבל
זה לא בחורה.
אנחנו לא קיבלנו את זה. לא
נותנים לך בחורה,
אחרת מה
המקום
של הג'יהאד שלהם?
אני לא רואה את זה, אני חושב שצריך קצת לקרוא מה שכתוב. זה לא להלביש על זה כל מיני דברים שאין להם שום מקום. מה?
לא
כתוב אותה סגולה? מה?
אמסגולה.
אמסגולה, כן.
נשאיר
פיור,
כל
מיני עשיתים. קודם כל, עם סגולה לא מופיע בשום מקום.
בטח, בתורה, מה
תורה? מופיע, ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. עם סגולה לא מופיע בתורה. בסדר? בסדר.
אבל זה מחויבות לגבי
המחייבים. מה?
יותר מחויבות.
מה?
יותר
ישיר. מה? נכון, נכון. כן, כן, כן. הכל כתוב מפורש. רק צריך לקרוא מה שכתוב. אשר בחר בנו מכל העמים. מה אומרת על זה הגמרא? מה אומרת הגמרא? אין הוכחה יותר טובה מזה, כן? בחר בנו מכל העמים. אז אנחנו רואים, הנה, העם הנבחר, לא? מה לעשות שהגמרא לא דורשת את הסיפור כך? מרא אומרת, אני לקחתי אחד 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 מכל העמים, וזה עם ישראל. שום עליונות, שום כלום, שום... מה לעשות? גמרא מפורשת, מסכת ברכות. מה זה בחר בנו מכל העמים? באמת בחר בנו מכל העם, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, זה עם ישראל. ואפילו יש פסוק בתהילים שמוכיח את הדבר הזה לגבלת. עם נאספה, עמים. אין לי שום פסוק, שום כלום, יש לי חז"ל. מה אני אעשות? אפשר להמציא הרבה דברים, אפשר
כל... זה כבר עליון על כל הגויים כתוב.
נכון, 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 ויש גם את ההמשך. ואם ככה, אז אתה תהיה הזה. אז מה שנוח לנו, אנחנו מאמצים. מה שלא נוח, לא מאמצים. אני אומר, כדאי לחזור לדברי חז"ל. לדברי חז"ל. גם אם לא נוח לנו, כי הרגלנו את עצמנו לכל מיני אמירות וכל מיני... בסדר, אני מבין. בגלות, אז אמרנו כל מיני דברים, למרות שהיינו מושפלים וזה, אמרנו אנחנו הטובים ביותר וזה. זה בסדר. ובארץ ישראל עוד יותר, ובגלל, בזכות השכנים, ובגלל, מה זה משנה? יש חז"ל. יש חז"ל. חז"ל רוצים להסביר דבר פשוט. כאשר מדובר על בני בכורי ישראל, לא מדובר על עליונות כלשהי. מדובר על מחויבות, על חיוב, על החיות. כבן בכור, שצריך לטפל באחרים, זה הכל. בלי להתחיל להגיד, לתרגם את זה במושגים של המאה ה-19, עליונות ולא עליונות, כי עוד מעט נגיד גזענות וזה. יפה.
זה לא של המאה ה-19, מבחינה היסטורית, הוויכוח מי הבן הבכור, מי האחות הקטנה ומי האחות הגדולה, הוא ויכוח היסטורי.
הוא כל ההיסטוריה.
מי הופעת
המצרות וה... לא, למה? מצרים.
בסדר.
כן, מצרים.
למצרים יש טענה, אני הבכור. מי בריאת העולם? ברור, ברור, הרי אם זה מבריאת...
לא ברמה של... אם לכם יש מקורי,
אני הבכור. נכון, בסדר. מי בריאת העולם? כאשר התורה מספרת דברים שאנחנו לא כל כך מבינים לגבי, הנה, והנער יוצא מעדן לשקוט את הגן, משם יפרד והיה לארבע ראשים. שם האחד פישון, בסדר? שראשי מפרש בשם חז"ל זה הנילוס, כן? זה הטענה של מצרים, אנחנו הראשון. מי זה הנילוס? זה אנחנו. ככה אומר הכתוב האדמו"ר הזקן בספר שלו, מה לעשות? שמתם לב שפעם אמרתי משהו טוב על ה... בסדר. לא, אבל ככה הוא מסביר, יש לו דרוש ארוך מאוד על הנושא הזה, כן? זה הטענה של מצרים.
אבל לא כתוב שמה ראשון,
כתוב שמה אחד. מה יש לו ראשון? כי מה לעשות? עוד יותר. זה לא שמה ראשון, שמה אחד. את כל השאר, אין מה? אין כלום.
שני?
לא. כן, אבל מה לעשות, ככה הם תופסים את זה, וזה מבחינתם מוצדק. זאת אומרת, הסדר הטבעי מבחינתם הוא מצרים בראש. וזה מה שפרעה אומר כל הזמן, מה, בני בכור ישראל, מה, מאיפה השתגעת? זה אני. אז זה לא, הנצחות, זה מרזור של הטענה מצד הגויים כלפי ישראל, שאנחנו לא מקבלים את הדבר הזה. אגב, מה אומר רש"י בני בכור ישראל? אז זה נאמר בין משה לפרעה, כן? מה אומר רש"י שמה? כאן חתם הקדוש ברוך הוא על בחירת, בחורתו של עשיו ליעקב. מה הקשר? מדברים על פרעה כרגע, משה, מה אתה מכניס לי את עשיו כרגע? כי זה בדיוק הנושא הזה. מי הבכור בהיסטוריה? אבל לא הבכור במובן העליון וכל השאר כלום. זה מצרים, זה התפיסה שלהם, אלא הבכור במובן הזה שמכיוון שאני הבכור אני מחויב יותר כלפי האחרים, זה הכל.
אני חושבת שעם ישראל שכל הדורות סבל, כל הזמן עם הפוגרומים, עם ה... זה המיוחדיות של...
זה...
איזושהי מיוחדיות.
זה... אני חושב שהיינו מבטחים על התכונה הזאת, כן? לא, ככה נראה לי, סתם. בסדר?
השם בחר אותנו מכל
העמים
אחד.
אברהם. בזמן אברהם. הגמרא מדורשת את זה על אברהם. כן.
בני איש אחד.
מה זה בני איש אחד? מה זה קשור? לא.
אז איך זה מסתדר אם הוא בחר מכל עם אחד ואנחנו בני איש אחד? איך זה מסתדר?
מה זה קשור?
אחר כך
התאחדנו
ואז היה יצחק ויעקב?
זה מה שהגמרא דורשת. קשה, נכון?
כן.
קשה. אבל קשה זה לא אומר ש...
זה לא נכון. אבל גם בהמשך, דוד המלך מאיפה?
מאיפה?
זה גם בחירה של מישהו מאיזה עם אחר.
נו, ו?
זה מאשר שזה נכון, שזה...
אה, תודה. קיבלתי חיזוק, כן, תודה. כן? לא, זה מה זה קשה לנו, מה לעשות? קשה לנו עם כל הדברים האלה, בגלל ההיסטוריה באמת, זה מאוד קשה לנו. אבל זה מה יש. זה מה יש. בסדר? טוב. תשובת הלבנה היא שבאופן אבסולוטי על לבד האמת, הצדיק אינו יכול להישאר במצב של קטן. המתח בין מוכנותו של הצדיק להקטין את עצמו, כדי שהאחר יהיה, פשוטו כמשמעו, ובין ההכרה על ידי אותו אחר בייחודיות תפקיד הצדיק, צריך להיעלם, הצדיק מבין שמהלך ההקטנה נדרש ממנו, וזה זכותו וגדולתו האצילית, אולם, זכותו גם לדבוע שהליבד אמת ייראו הדברים לעיני כל. מי? מהאמת. והאמת זה הקדוש ברוך הוא.
אבל ברגע שהוא מקטין, כבר אין לו את התביעה.
למה? אני מוכן לזמן מה כדי לעזור לך, אבל תעשה לי טובה.
אבל אין זמן לי פה
בלמנה. זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה. נגיד שאני מבין שמהלך מסוים נדרש. הוא הכרחי, כן? אבל בסופו של דבר, יש תמורה.
התמורה היא שכולם יתירו באיכות שלנו.
אבל הם לא.
לא במיוחד.
אבל הם לא.
אבל זה אני. יש איכות, יש כמות.
כן, אבל הלבנה באה ואומרת, אני לא רואה שבסוף המהלך הזה כולם יגידו, וואו וואו וואו. איזה הקרבה עצמית, איזה גדולה, איזה נדיבות לב, איזה לא. בסוף כולם באים ומאשימים. אז איפה הצדק? איפה האמת שלך? כן? הלבנה מבינה שבמהלך כל ימי העולם הזה זה בלתי אפשרי משום שקיום הפער הזה הוא המאפיין של העולם הזה. כאשר הפער הזה אינו קיים יותר, אנחנו כבר נמצאים בעולם הבא. אולם היא טובת את תלבונה. היא טובת את אלבונה ליבה באמת שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא. אמת זו צריכה להיות גלויה לעיני כל. אין לקדוש ברוך הוא תשובה לטענה זו של הלבנה. וזה הדבר המפתיע.
מי צריך לפעול שהאמת
תצא לאור? הקדוש ברוך הוא. הוא המשגיח, לא? הוא אומר ללבנה, בבקשה, תקטיני את עצמך. טוב, אני יודע, זה הקרבה, זה לא, אבל זה, אני מבקש. היא מסכימה. וזהו.
אולי השמש צריכה לפעול פה?
הוא לא צד בכלל בוויכוח. יושב בשקט. הוא הבין שלא כדאי לו לפתוח את הפה. אז. זה בדיוק הבעיה. כן?
זה מעניין שדווקא השמש הוא אחד האלילים שעבדו למשל פרעה, אפילו לואי 14 נקרא מלך ה...
כן, אבל גם עבדו ללבנה. יש לי ארצות כאלה וכאלה. זה חצי חצי בערך. כן?
כן, אבל זאת אומרת אלה שדוגלים נקרא לזה עליונות, דווקא עובדים לשמש.
לא, בבבל דווקא עבדו לירח.
כן.
אבל זה, לכן אני אומר, זה לא... את צודקת בבסיס, אבל... מה? כן, כן, כל מיני ביטויים וזה, זה ברור, בסדר. לא, אבל מפתיע באמת, אין לה קדוש ברוך הוא מה לענות. כי היא צודקת, מה לעשות? כן? אם ריבונו של עולם רוצה שהעולם יימצא, ואכן הוא רוצה בכך, אם ריבונו של עולם רוצה שההיסטוריית העולם תתחיל, ואכן הוא רוצה בכך, אי אפשר לקבל את טענת הלבנה, זה הבעיה. גם אם היא צודקת, אני בא באמת לחלוטין, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי, הביאו כפרה עליי שמייתתי את הירח. במה?
אין לה את
שלושה חודשים, וכוכבים, ו... טוב, שוב. עוד 5 דקות של חזנות. זה לא עומד מול שום דבר. כן? זה הנקודה החשובה כאן. טוב, אז זה נתונים, זה מה ש... זה הסוגיה. כן? עכשיו נראה מה מניתו עושה עם הדברים האלה. גילוי מלוא קומתו של הצדיק בטרם עת, עלול להביא לידי עצירת ההיסטוריה. אנחנו נוגעים כאן בנקודה עדינה ביותר, וצריך להבין אותה לעומק. מצד אחד, משמש הצדיק מגן. מן הצד האחר, עצם הופעתו, עצם חשיפתו, פוסל את כל מי שלא הצליח להגיע למדרגתו.
אני
עושה
את
זה יריחות הפעם
של
הפרוע,
כאילו
צד
החיובי.
זה כאן תיאור של זה מפתח להבנת הרבה דברים, הרבה סיפורים במקרא קודם כל, והרבה דברים בהיסטוריה. כן? אז אם נקרא לרגע את הערה 374, נתחיל להבין את הדברים. הדוגמה המובהקת במקרא הוא מתושלח, שכל עוד הוא היה חי, הוא מונע את בו המבול. יתרה מזו, הקדוש ברוך הוא דחה את המבול בשבעה ימים נוספים, שבעת ימי אבלו, כפי שהגמרא אומרת. מה?
הגעה לא תפסה את הטעות.
איזה?
אבלו,
אבל. באלף. אז זה תוקן.
אה, כן?
כן.
הצדיק מחזיק את העולם?
הצדיק מחזיק את העולם. יש פצלים כאלה, לא?
כן. אבל ככה זה נשפע
ממצושלח. הוא לא מחזיק את העולם, הוא מונע את הקטסטרופה.
רגע,
ומכירים
בו?
שהוא
מחזיק את
העולם? לא, עובדה שאולה, עובדה שהוא הכירו בעובדה הזאת כמה שעות, אני אומר לניתו. זה כשיש דמות...
כאילו במעבר מהגנה לקראת
ה... לא, הרי, למה... הקדוש ברוך הוא סילק אותו לפני המבול, כדי לגרום לזעזוע בעולם. לא, זה כמה שעות, היה זעזוע. ואחרי זה חזרו לשגרה. זה לא הספיק, כדי לגרום להם לשאול את השאלה האמיתית, למה הצדיק מסתלק דווקא ביום הזה.
יש ממלא מקום?
יש ממלא מקום. לא יודע מי זה הממלא מקום.
היינו בהיסטוריה.
לא, חוזרים לשגרה.
נוח,
מה?
נוח, לכאורה.
או לא, כי הוא חי במקביל למשושלח, לא?
כן, אבל הוא...
הוא מה? אני לא יודע אם הוא ממשיך או לא. שוב, חברים לעליון, נמוך. עובדה. יש לצדיק תפקיד של מגן. בסדר. אז אומרים זה חיובי. אומר מה ניתו? לא בדיוק. זה גם בעייתי. ונראה עכשיו את הדוגמה שהוא נותן. הדוגמה המובהקת במקרא היא אברהם אבינו בתפילתו על אנשי סדום. האימות של אברהם אבינו כצדיק אמיתי גורם למשפט בני דורו, ולכן נמצאים אנשי סדום במצב של סכנה מיידית. הבנתם את זה? הפוך ממה שרגילים לזה.
הוא לא מסנגר עליהם.
הוא מסנגר עליהם כי הוא מרגיש אשם בסיפור שלהם, בגזר הדין שלהם. לא, 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 ממש לא, ממש לא. גמרא מפורשת שוב, אני מצטער שאני מצטט את זה, במסכת שבת, בדף י'. שם הגמרא עושה חשבון כמה זמן נמשך הסיפור של סדום ואומרת 51 שנה. זה נלמד מהדרשה במילה מיותרת.
מה נמשך 51 שנה?
הסיפור של סדום. רגע, נראה. אמרה דורשת שמה את המילה נא, נון א', בגמטריה 51, קובעת שהסיפור של זום התחיל 51 שנה לפני. טוב, שקודם, זה מאוד מעניין, זה עדיין לא ברור מה אתה רוצה להגיד עם הדבר הזה. אז מכיוון שאנחנו קוראים את הסיפור עם המסקנה כבר בראש, שהם היו אנשים רשעים, חטאים, וכל מה שאפשר להלביש עליהם, כבר הלבישו עליהם, כן? אז אנחנו אומרים שביום הראשון הם היו חוטאים. טוב. אבל לא כך צריך לקרוא. צריך להבין כאן שבמקביל לסיפור של אברהם שמטריל, הוא נולד בשנת 1948, כידוע, בגיל 48 הוא הכיר את בורו לפי אחד מהגרסות של המדרש, שזה מביא אותנו ל-1996, כן? היה סיפור במקביל, סיפור סדום ועמורה. ניסיון להקים חברה מתוקנת. והם כמעט הצליחו. לא רק כמעט, הצליחו. חברה משיחית לכל דבר.
בלי מגדל.
בלי מגדל, בלי כלום. זה בא אחרי...
בשנה הזאת נוסדה
סדום כביכול?
רגע, אז הוא נפרע, לא.
בשנה הזאת נוסדה סדום, כן.
אז הם התכוונו לטובה?
לא רק שהם התכוונו לטובה.
היו טובים.
איך?
חברה מתוקנת בלי עשרה צדיקים.
אז שנייה, זה מה לעשות?
זה ב-51 שנה.
יש, אכן, ניסיון כאן. לתקן חברה אנושית. בסדר? ואם שמים לב לתיאורים של חז"ל במדרש, מבינים שהם תקנו את החברה שלהם, לא היה חסר לאף אחד שום דבר. מה הייתה הבעיה? הגבול היה סגור. לשוויץ. לא נכנסים ולא יוצאים. יש מישהו משוויץ? כן, זה בסדר. כי אני צריך להיזהר בדרך כלל, אם זה לא שוויץ, אני אומר לישטיינשטיין. זה כבר סיכוי שבא יהודי מלישטיינשטיין, זה כבר נדיר ביותר. אפשר עוד לצמצם את זה לכל מיני זה. בסדר? אבל זה המצב. אבל הם רצו לשמור את זה לעצמם. הזר זה האויב. היה בזר, היו סוגרים מתוך חשבון. וזה הקלקול שלהם. וכך אומר הנביא יחזקאל. זה אפילו לא גמרא, זה דבר יחזקאל אומר את זה. על מה נגזר דינם? לא על זה שהם היו חטאים לשם מאוד, למרות שזה פסוק מפורש, אלא על זה שלא נתנו מקום לזר. מי גזר את גזר דינם? אברהם. כאשר הוא אומת באלף כצדיק, זה אומר שהם?
לא.
ולכן הוא מרגיש אשם בדבר הזה. כי הוא שם קץ לניסיון שלהם. כן.
עד אותו רגע
יש
לנו... החירות לא מעניינת
אף אחד. עד אותו רגע יש לנו מספר מועמדים להיות המובילים, או המוביל, של תיקון העולם בעקבות הפלגה. הפלגה התקלקל משהו, ואחר כך התורה עסוקה בתיאור מספר ניסיונות של תיקון של המצב הזה. השנייה. אחד מהתיקונים האלה נקרא נמרוד. הניסיון שלו זה ניסיון לתקן את מה שקרה אצל בני יוון. אגב, זה חנוכה, כן. כי בני יוון הם כנראה אשמים בסיפור הזה של הפלגה. בסדר? אז יש את הניסיון לתיקון של, בני, של, של נמרוד, והשותפים שלו זה בני חם. וזה מתחיל גם כן מהבחנה קיומית נכונה מאוד, אומר מניטו. ועם רצון טוב לפתור את הבעיות. מה היו הבעיות? הבינו שהמבול הגיע לארץ בגלל הגזל והחמאס, ולכן, והמלחמות שהיו, כן? ולכן הוא חיפש דרך למנוע הישנות של המצב הזה. מה, מה? יש לי פרויקט לאלף דור שאף פעם לא יסתיים. על הפרויקט הזה יהיה כתוב שלום. נא להתאחד סביב הרעיון הנשגב הזה של השלום. מי לא מוכן לעשות את הדבר הזה? אני לא יודע, אני רק ראיתי את הקומה הראשונה, אני לא ראיתי מתחת לזה. מה רע בדבר הזה? אם כולם מתאחדים סביב רעיון נשגב, שהוא אלוקי, אנחנו נמנע תופעות שליליות. מי היה האידיאולוג שלו בשלב הראשון? אברהם. בני שם היו אלה שנתנו לו את ההצדקה האידיאולוגית למהלך שלו. קרה מה שקרה. אבל התורה ממשיכה לתאר עוד ניסיונות. אז אחד מהניסיונות האלה, יש גם רמז לאשור למשל, שפורש גם כן וכו'. ואחד מהניסיונות זה הניסיון של אנשי סדום ועמורה.
אז אני רוצה
שלם
שכל אחד, כל קבוצה תיקח לעצמה את
ה... זה הבעיה. שלה, זה כל אחד לעצמו, ויש גבול הרמטי מסביב, וזה בדיוק הבעיה.
אז אני מלחמות כל אחד יד לעצמו.
אבל מה לעשות, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כן? כי הוא אמר לבני נוח, שהם צריכים לעבוד ביחד, כדי לתקן את המצב. הוא רוצה לראות את הערך של בני האדם. וזה מוחק לגמרי את הערך של המדען. זה מודל לא, שמוחק לגמרי את הערך של הפרט. זה מה שמאפיין את כל הניסיונות האלה. והקדוש ברוך הוא, כאשר הוא בא לראות מה המצב במגדל בבל, מה הוא אומר? את המגדל אשר בנו בני האדם. זה מיותר לחלוטין. מי בנה מהשפנים במקום? מי? זה ברור. לא, צריך להבין את זה כך, שזה בני האדם שבנו את זה, ולא האדם. כמושג קולקטיבי כזה, אמורפי, מופשט, שלא ברור בדיוק מי ומי בדברים האלה. מדרש מפורש, זה נמצא בפרקי לרבי אליעזר, כן? מה היו עושים כאשר אחד מהפועלים היה נופל? מה? שום דבר, היו ממשיכים. הלבנה הייתה נופלת, האסון גדול. מה זה המדרש הזה? זה פשוט להגיד לנו שאין שום ערך לאדם. פלוני או אלמוני זה אותו דבר, כמה אני צריך היום? 500 פועלים, בנאים, הנה 500 בנאים. הצד הבלתי פרסונלי אומר מניטו, הוא הנקודה כאן. אני צריך פונקציות. בנאים, זגגים וכו' וכו'. מי זה בדיוק, אם זה משה או לא, מה אכפת לי? בבוקר יש 500, ברוך השם יש 500 הולכים לעבודה. זאת אומרת, זה הדגש על הבלתי פרסונלי לחלוטין, על הצד של המשהו. והקדוש ברוך הוא מעוניין בצד של המישהו, כי אם הוא ברא מישהו ושם אותו במקום מסוים, בזמן מסוים, זה אומר שיש לו משהו ייחודי לעשות, וזה הם רוצים למחוק. זה אותו דבר בסדום ועמורה. מבחינה כלכלית אין שום בעיה. מה אתה רוצה? קילו זהב, הנה קילו זהב. אתה צריך שמונה, כך שמונה. כי הכל זה במובן של צרכים ופונקציות. אבל האדם עצמו? יש דבר כזה? בגלל זה הקדוש ברוך הוא מחפש צדיקים. כי לחפש צדיק זה אומר לחפש אדם. בואו נראה מה ברמת האדם. אגב, זה מה היה ככה מתחיל הוויכוח, 50. מה זה 50? זה הגימטריה של האדם. טוב, אין האדם, אז 45 זה אדם, וכו' וכו'. ומי מתווכח איתו סביב הדבר הזה? אברהם, למה? כי הוא מרגיש לא טוב. אומר, טוב, בסדר, הבנתי עכשיו, אתה אומר שאני הצדיק, אז מה איתם? אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב. גזרתי גזר דינם. אומר לו, למה? מה עשיתי? תן להם עוד צ'אנס. מה, אין תשובה? אין אפשרות? והוא מחפש, וזה יורד במדרגות האדם, ברמה הזו של הפרסונה. זה בדיוק מה שמניתו כאן אומר. עצם ההופעה של צדיק אחד, זה לא רק ההופעה, כי הרי אברהם זה מתחיל לפני זה קצת, כן? זאת אומרת, ברגע שהוא אומת כצדיק באמת, והקדוש ברוך הוא חותם שהוא הצדיק, זה אומר שאחרים בבעיה.
שאלה אחרת, שבמגדל בבל בעצם הם הגיעו, דבר אחד טוב שהגיעו אליו זה אחדות. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מפרט את האחדות הזו. נכון שמשתמשו עם זה לרעה, אבל האחדות זה הדבר הטוב, מאז האנושות לא הגיעה לאחדות.
לא, מה שהתברר, הם הגיעו לאחידות ולא לאחדות, זה בדיוק הנקודה.
אבל מאז עד היום...
הקדוש ברוך הוא לא רוצה אחידות, הוא רוצה אחדות אמיתית, שזה אומר שאני יודע שהאחר שונה בהגדרה ממני, ואני מוכן לתת לו את המקום שלו כאחר שלי. לא, הוא לא מבקש לשכפל, זה לא מכונת צילום. נכון, אבל זה בדיוק הפרויקט ההיסטורי.
השאלה אם
בתקופת
הקומוניזם, אם אין בזה גם כן משהו.
בכל תופעה היסטורית, אם היא תופסת, יש משהו חיובי. יש גרעין של אמת, אבל מכיוון שזה תמיד חלקי. כי זה רק ערך אחד שעומד על הפרק על חשבון שאר הערכים, בסוף זה מתברך כאסון. ומוסיף מניטו, הראשונים שתמיד שילמו את המחיר של האסון הזה, הם היהודים. כי בהתחלה הם זיהו בערך שהוא היה לב הפרויקט כביכול, דבר אמיתי אלוקי, אבל הם במקביל תבעו את שאר הערכים, וזה לא התאפשר.
הרב אשלג אמר שהקומוניזם נכשל בגלל שהם צילקו את האלוקות מהתורה שלה. כי הרעיון העקובי, הרב אשלג מאוד אימץ את זה.
בסדר, זה הרב אשלג, כן. נכון, זה נכון. לא, זה נכון. בסדר, עובדתית זה נכון. כן, אבל צריך להבין שזה נכון לגבי כל מהלך היסטורי שתופס.
הסיפור של ארבע מלכויות, כל אחד יש...
בוודאי, זה מה שחז"ל אומרים, ארבע מלכויות. כאף טיפוס לתבנית כזאת של הבנת ההיסטוריה כולה. זה תמיד חוזר על עצמו. סביב ערך אחר, כל פעם.
אברהם פרש מהגרס של
נמרוד. מתי? שהוא הבין לאן זה הולך. לאן זה הולך? בסדר. הוא לא הראשון אגב שפרש, כן? הראשון שפרש זה אשור. מה?
איך
כתוב בפרש?
לא.
במדרש, כן.
כן, אשור כתוב, אבל אברהם איפה כתוב שהיה שם בכלל?
אבן עזרא. אבן עזרא.
מה, הוא כותב שמה?
שהוא היה מבוני העיר. מעצמך זה שזה רבנו אברהם אבן עזרא.
איפה הוא
לוקח
את זה?
ממדרש שלא נמצא מול העיניים שלנו. היה קיים כנראה לפניו מול עיניו מדרש כזה, כן, ודאי. ודאי, זה קורה הרבה, יש הרבה מפרשים ראשונים שמצטטים מדרשים שעבדו. אבל זה לא צריך להפתיע, וחוץ מזה, מבחינת כך פרשני זה מאוד מעניין. פעם מישהו בא לרב סיודה והתחיל להתווכח איתו על פרשנות זו או אחרת, והוא אמר, אבן עזרא אומר, אבן עזרא אומר, אבן עזרא אומר. הרב סיודה אומר לו, מי? אבן עזרא. מי? אבן עזרא. מי? אתה קורא לו אבן עזרא? מה זה חבר שלך? זה רבנו אברהם אבן עזרא. כן, אז אם הוא אומר משהו, סימן שהוא רוצה להעביר מסר שהוא חשוב. שהוא חשוב. כי היסטורית זה נכון.
שרואים אידיאולוגיה חדשה, תמיד מי בין המובילים, יש הרבה יהודים, מה לעשות? לא, זה תופעה, צריך להסביר את זה, כן? אז אפשר להמציא כל מיני סיפורים וסוציולוגיה של ניתוחים כאלה או אחרים.
אז בעצם אומרים את זה שזה נמצא בגן של אברהם, שזה אבי הגן שלנו.
כי שוב, זה מתבקש, זה מתבקש. אתה לא יכול להישאר אדיש מול מצב העולם מקולקל.
כי זה מה
שקורה בליכוד. כן, ומישהו בא ומציע רעיון מבריק.
עד שמתברר שהוא בעייתי.
עד שהוא מברר שהיישום הוא לא מוסרי, אבל הרעיון הוא מבריק, מה לעשות? כן? בוא נתאחד סביב רעיון גדול מהמגדל. כולם שמים את הדגש של המגדל. מה שהוא רוצה לבנות זה העיר, כן? כתוב שם, כן? בונה עיר ומגדל. הדגש שלו זה לעיר. המגדל זה הפרויקט שאף פעם לא יסתיים. בינתיים צריך לבנות עיר. מה זה עיר? זה חברה. כן? אז איך בונים חברה מתוקנת? על ידי זה שממציאים פרויקט המגדל, שאף פעם לא יסתיים, ולכן כולם יהיו עסוקים בסיום וזהו, ולא יתחילו לחשוב על לי מגיע יותר, לי וכו' וכו'. לא, זה ניסיון משיחי. סדום ועמורה זה אותו דבר. עד כדי כך שהמדרש אומר, מי ציטט לגבי דוד המלך, כן? מדרש מפורש. איפה מצאתי את דוד עבדי? בסדום. זה היקוס. כן, כי זה הרעיון המשיחי נולד בסדום. אפשר להקים חברה מתוקנת.
כל הקומוניזם הוא מבוסס על הפורמולה, כל אחד לפי הפרטים שלו.
נכון, נכון, נכון. נכון, וזה אמיתי. סיסמאות תמיד זה עובד יפה מאוד.
אם יש צדיק, האם זה חברה מתוקנת? ברגע שיש
צדיק, הצדיק...
לא, ברגע שיש צדיק, אז החברה מסירה אחרית מעל הצדיק.
מה פתאום?
שואלת, מה הצדיק אומר, אני אעשה, זה כבר הצדיק.
זה הצדיק של היום, כן. זה לא הצדיק של התורה.
זה סיפור יפה, רק שקשה לי לראות אותו במה שהתורה מספר.
כן. נכון, נכון, אבל אחרי...
בנושא של מגדל בבל, אין שום שיפוט מוסרי שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני אעשה להם ככה וככה כי רבה רעתם, כי אני לא יודע מה. בסיפור סדום זה מפורש.
כן.
להסביר שסך הכל הייתה שם חברה שוויצרית ורק סגרו את הגבולות, זה לא בדיוק מה שהתורה אומרת. התורה מדברת על
חטאתם
כבדה מאוד.
נכון, ויחזקאל לא ידע את זה. זאת השאלה. מה, יחזקאל לא יודע? הוא יודע, והוא אומר, זה לא הבעיה. מה היה החטא? לא חטאים לשם מאוד, וזה לא זה, אלא יחס שיניים לזולת. הבעיה חברתית.
הם קיבלו את
זה.
מה זה בעיה חברתית?
ברור, זה תמיד מתחיל מהיחס לאחר. זה תמיד מתחיל מהיחס לאחר. כן, כן. אבל מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות שבגמרא זה לא שוב, צריך להתבודד עם חז"ל, לא עם מה שנראה לנו. מה אהבה המינה של חז"ל לחפש לדרוש את המילה נע ולהגיד 51 שנה? מה זה מוסיף לנו? מה, קרונולוגיה? ממתי הם עוסקים בקרונולוגיה? ורש"י שמה, ותוספות, איפה... עושים חשבונות שמה בלי סוף כדי להסביר מה עבו, מה, בשביל מה? יש דברים יותר חשובים, לא? הנה, שנייה, תוספות, כן? איפה זה מתחיל זה, ושל סדום, ושל סדום 52 שנה, כמו שמוכיח בקונטרס שזה רש"י, שהיה אברהם בן 48 שנה. כשנבנתה סדום, ושלוותה 26 שנים. מה אכפת לי שלוותם של...
בדיוק שם הוויה.
זה עוד, את כבר רומזת לדברים, זה אני תוספות, כן, בינתיים. כן, אז ברור שזה לא מקרה. ברור, בסדר. אפשר להגיד זה חצי מ-52. גם כן, בסדר, לא משנה. זאת אומרת, מה אכפת ל... אמרתי בשבת, בדף י' עמוד ב'. משמע שהיה אברהם בן 73 שנים כשהרג את את המלאכים. 73, זה לפני שהוא לכלכה, כן? זאת אומרת, זה קשור לבעיות אחרות של כל הקרונולוגיה של פרשת לכלכה, שזה ברוך אחד גדול, כן? כן, כן. כן, אבל מה לעשות שהמלחמה של ארבעה נגד החמישה זה בגיל 73, זה קדם. אז איפה הוא באותה תקופה? לא, לא, בסדר, זה תגלית. בסדר. אבל נגיד שבגיל 70 הוא בא עם תגלית לארץ לעשות ציור וזה. בסדר. מה הקשר שלו, לכאורה, לפי סדר הפסוקים? המלחמה היא אחרי שאברהם נפרד מלוט. אז בסדר, יש כאן המון המון נושאים בפני עצמם, כן? אבל אומרים, בפשטות, שאב היה אברהם בן 73 כשהרג. בסדר? הוא בסדר העולם משמע שהיה בן 75. זה כבר מחלוקת בין תוספות ורשי בצד אחד וסדר העולם בצד השני, כי באמת קשה לסדר העולם לסדר את הדברים ככה. כשהיכה את המלך. וזה כי אמר, אתם אברהם אבינו, וכשנדבר עמו בן הבתרים, בן 70 שנה היה. זה אף אחד לא חולק על הדבר הזה, כן? שנאמר ויהי מקץ 30 שנה וחזר לחרן וכו', ושעה שם 5 שנים, שנאמר ואברהם בן 5 ו-70 שנה וכו', בשנה בצאתו וחרן וכו', והם ממשיכים ככה לסדר את כל הקרונולוגיה הזאת. בשביל מה? כי באמת זה, הייתה מסורת, וזו אותה מסורת, שבסדום היה משהו חיובי מלכתחילה. וזה בדיוק במקביל לניסיון, הכיר את בורו 48, במקביל מתחיל ניצוץ משיחי גם בסדום. לתקן את המצב. וזה גם מסביר מדוע אחר כך התורה מספרת את מה שמספרת לגבי הבנות של לוט. שכל הסיפור גם כן, מבחינת פשט הפסוקים, קצת בעייתי. למה? כי הרי מה הטענה שלהם? ולא נשאר איש בארץ, נכון? אבל כאשר הם נמלטו מסדום, עברו דרך צוהר. ומה אותה אומרת?
הוא רוצה ללכת לשם.
וצוהר לא נהפכת. זאת אומרת שכולם חיים שם. זה אומר שיש גם לא רק נשים, אלא גם גברים. אז מה זה הטענה שלהם? אומר הרמב"ן, מה שרצו לעשות זה ייבום דרך לוט לסדום. כי צריך לשמר את הרעיון המשיחי הזה. צריך לשמר את הרעיון המשיחי הזה. ולכן אחר כך זה קורה, איך זה, שזה קורה בצורה בעייתית, כן? וזה, אבל בסוף רות יוצאת משם. זאת אומרת שגם אם מבחינת הרעיון, גם אם יש דברים שמבחינה היסטורית נראים לנו מקולקלים לחלוטין, ללא תקנקים, כן? בסופו של דבר מתברר שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים בצורה כזאת, שמה שהגרעין האמיתי בסיפור
נלקח,
נשמר, זה ייקח את הזמן שזה ייקח, בסוף זה נכנס לישראל.
אני הולכת אחורה.
כן. גם אני.
אתה אומר שאנחנו יודעים שבסדום היה ניסיון לחברה מצוינת בגלל פסוק ביחזקאל?
כן.
שמה אמר יחזקאל?
שהחטא של אנשי סדום הוא לא חטא כלפי המקום, אלא כלפי האחר. חוסר הנדיבות, מה? כן, אבל זה בדיוק זה, כאשר אנו מפרשים היום את המילה רשע, מיד זה כלפי שמעיה. בא הנביא ואומר רשע כלפי האחרים.
כן, אבל זה יש הידוע של אבן בני אדם. זה חמד.
לא יודעים איך מזה שהם היו חטאים בין אדם לחברו,
כן.
אתה הגעת לאיזשהו אוטופיה שהם ניסו לבנות.
מדרש מפורש.
מה מדרש?
אמרתי, איפה מצאתי את דוד עבדי? בסדום.
יפה.
שיש כאלה שדורשים את זה אחרת, זה זכותם.
לא, לא.
מה אני איתו ככה מסביר? מה אני אעשה?
הרעיון של המצב נתתיב בסדום, זה בדיוק רעיון שאמרת קודם, שיש גאולה, כל יסוד, גם בעומק הרע, אפשר להוציא את היסוד הטוב,
בסדר, כן, בסדר. זה רעיון נחמד, אמיתי, מטאפיזי. מה אני איתו מוריד את זה על האדמה? מה אני אעשה? כך שיטתו בכל מקום. מה?
הם היו רשעים, עשו מה שעשו, התחילו
נהדר,
אבל כמו כל רעיון טוב שנגמר לא טוב.
לא, זה מה שאני, זה לא יפה.
יפה.
מה שמניתו מחדש כאן, זה חידוש גדול. שהתפילה שלו היא לא כי פתאום זה מידת החסד הבלתי מוגבלת, שמרגישה לא טוב כי הקדוש ברוך הוא דרך המלאך. בא ואמר שהוא הולך להפוך את סדום, אלא כי פנימית הוא מרגיש לא טוב, כי הוא יודע כצדיק, שאומנם הוא מגן, אבל מצד שני הוא גוזר גזר דינם של כל האחרים.
בעצם הקיום שלו, בסדר.
כן, בעצם האימות שלו, באלף.
אמת שלו.
כן, כצדיק, זאת הנקודה.
מתי הוא מומת כצדיק?
בדיוק, לפי זה, הנה, עכשיו.
לא, איפה רואים את זה בתורה?
ביראה אל הרשם. מה, זה כל אחד זוכה? לא, זה מספיק, זה כתוב, זה בסדר.
לא, לא, זה הרעיון.
לא, בסדר.
ברגע שיש גילוי, אז זה בעצם בוטן.
אלא יש גילוי.
עכשיו, אם נחזור לאברהם עוד פעם,
כן.
זה מאוד מתקבל שאברהם היה אידיאולוג של, כמו שאמרנו, של נמרוד.
כן, זה כן.
לא, הרעיון הזה.
כן.
איפה לומדים מדרשים או בחז"ל שהוא זנח את הרעיון הזה? הרי היה לו
אימות
עם נמרוד וכל הסיפור.
רואים אחר כך, זה הכל...
לא, מה נמרוד נפנה שלו?
הוא רודף
הרי. מה נמרוד נפנה שלו? אתה אמרת
לפי המדרש, שהמלחמה ארבעה נגד החמישה, זה בגלל... זה בגלל אליעזר, שהוא הבן של נמרוד. אליעזר. אני לא מחדש, זה מדרש. בסדר. אליעזר הוא הבן של נמרוד.
והוא עבד של אברהם.
והוא דווקא עבר לצד של אברהם, מרד נגד אביו, ולכן נמרוד רוצה לסגור חשבון.
וזה השורש למלחמה?
כן, לפי המדרש כן, ודאי.
אבל המלחמה הייתה בין ארבע מלאכים לבין
אחד. זה בסדר, זה הסיפור שמספרים באוניברסיטה. בפנימיות, בפנימיות, מדובר על משהו אחר, מה? מלחמת עולם הראשונה, כן? גרמניה, צרפת, אנגליה, איטליה, אוסטריה וכו' וכו', כל העולם, רוסיה וזה, מה אומר הרב קוק? באורות. בלפור. כל המלחמה זה בגלל, כדי להביא בסופו של דבר לחתימה על המצב. לא, באמת. כל פעם שיש מלחמה גדולה בעולם, שומעים יותר ויותר את פעמי המשיח. זה הרב קוק שומע. אחרים שהיו בוורדן ובעוד כמה מקומות סימפטיים ביותר, לא בדיוק הבינו את הדבר הזה. זה אותו דבר, יש מלחמה גדולה, מלחמת עולם, ארבעה נגד החמישה. ובסוף מתברר שהכל זה סביב הסיפור של...
אבל אברהם ואליעזר לא יקשורים למלחמה
בכלל. למה? את מי הוא לוקח? את מי אברהם לוקח כדי לשחרר את לוט? 300, זה בגמטריה אליעזר, נו באמת, ועכשיו הגענו לנקודה, כן? כי זה אליעזר, הלב של הדבר הזה, לאיזה צד הוא עובר? הוא ההמשך, הוא הממשיך של נמרוד, אז אם מתברר שהיורש עבר לצד של העשר, הוא בוגד, והוא מכריע את ההיסטוריה לטובת אברהם. לא, זה יותר מעניין במדרש מאשר ב...
אבל עוד פעם להבין את המהלך של אברהם, מה קורה לו, בפרויקט הזה של המגדל, אמרת את הפרויקט אינסופי של בנייה...
בוודאי.
אז מה הוא מבין? הוא מבין...
מי?
אברהם. מה עובר על אברהם?
שיש אפשרות לאחד את האנושות כולה, שהתפצלה ל-70 זהויות, סביב רעיון אחד מרכזי, זה נקרא האום.
כן, אבל מאיפה הוא מתפקח? בעצם הוא מבין שאין פה חיפוש של הקדוש ברוך הוא.
זה בשלב השני.
כשמדברים על המגדל בתור...
כן, שוב, הטעות שלנו זה שאנחנו מנסים לקרוא את הכל קריאה דתית, ולא קריאה תורנית. איך מניתו, איך מניתו... לא, 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 זאת... לא, לא, זה לא... לא, זה התורה, התורה לא עוסקת בדת. היא עוסקת באדם, בזהות האדם ובמהותו. כן? עכשיו... כאשר התורה מספרת את מה שהיא מספרת, צריך לראות את כל התמונה. והתמונה היא לא תמונה דתית בהכרח, היא קודם כל תמונה, איך אומר מניטו? מידת המוסריות שלך מגלה במי אתה באמת מאמין. זאת אומרת, המוסר מגלה את התיאולוגיה. זה לא ההפך. אז קודם כל עוסקים במוסר, ובמוסר זה קודם כל במישור של בן אדם לחברו. ולכן ההסתכלות של חז"ל היא תמיד בן אדם לחברו. מה קורה במישור הזה? מכאן אני אדע בדיוק במי אתה מאמין באמת. והממד ההיסטוריוזופי. מה המשמעות? מה זה רלוונטי לי? מה אכפת לי? אברהם היה בן 73, נו שוין תוספות, זה כל מה שהיה לכם להגיד בבוקר.
אז מה הוא הבין במגדל? מה הספקח
שם? מה הוא הבין? הוא הבין שנמרוד מציע, מוכר, או מבקש ממנו, מבקש ממנו למכור חלום, רעיון, כאשר לאמיתו של דבר הוא...
שלטון.
הוא רוצה שלטון, בדיוק.
זאת הטעות. רגע, למה אתה טוען בטענה דתית? הוא בעצם... כי ברגע שהוא מחפש, כשכן מבינים את מגדל בבל בתור ניסיון של האדם להגיע לאלוקות, כן? אז יכול להיות שהוא כן מבין...
טוב, אבל כשאומרים את זה, מה זה ניסיון לאדם להגיע לאלוקות?
להגיע? ללמעלה.
למה? מה זה למעלה? מה זה למעלה? לא, כי מה שמסתתר מאחורי ההבנה הזאת היא, זה להגיד, הם היו פרימיטיביים עד כדי כך שלא הבינו שבאמת.
בתור עם ישראל זה אותו סיפור עם קורח?
זה יכול להיות, זה ממד מסוים של הדבר, כן. כן, כן, כן. אבל צריך לקחת אותם קצת יותר ברצינות. ולהבין בדיוק שמה שאנחנו חווינו לפני 100 שנה בערך למשל ברוסיה, זה גלגול של הסיפור הזה, מה סטלין מוכר? לא רק כולם שווים. תפתחו, תקראו את החוקה של ברית המועצות, גרסה 1924 או 6. לא, זה כבר מופיע בגרסה הקודמת, הראשונה שסטלין כתב. מי לא מסכים עם מה שכתוב שם? אפילו היהודים הסכימו, כי הם הוכרו בפעם הראשונה כמיעוט לאומי בתוך ברית המועצות, יש להם זכויות, יש להם טריטוריה, בירוביג'ן. לא, למה שאני לא אסכים?
ובסוף הוא רצח את כל אלה.
זה יפה, אז זה נמרוד. מוכר סיפור, מבקש מהיהודים שלו בפוליטבירו למכור את הסיפור, והם מוכרים את הסיפור. אבל היהודים האמינו בדבר הזה, מבחינתם זה לט. עד שיום אחד הכל מתנפץ.
עד שהפך להיות
שמש העמים. הוא שמש העמים, בסדר. זה אותו דבר, זה גרסה מחודשת של מה זה. אז אפשר לבוא ולהגיד, הקריאה של מניטו לגבי המדרש שהיא מושפעת מי. בוודאי שהיא מושפעת, הוא בן זמנו, הוא לא נשאר תקוע בימי הביניים. כי הוא רוצה להעביר את הרעיון. וזה הדבר החשוב. אחר כך, מבחינה למדנות, איך אנחנו נסדר את זה, בסדר, נסדר, אל תדאגי. איך הוא היה אומר, יש לי מקור לכל מה שאני אומר, וכאשר אין לי מקור, אני אגיד לכם.
אבל כשאנחנו אומרים שבגיל 3-48, מה שזה לא יהיה, הכיר את בוראו, יש פה
איזשהו
מהפך אחר. שאני מנסה להבין אותו,
בסדר, זה פסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה, אשתי בחופש. לא, בסדר, אני אומר, ומה אני אעשה? לא המגרש שלי. זה נכון, אני לא יודע.
אבל המדרשים הם גם הרבה פעמים פסיכולוגיים.
את צודקת, לא, הם היסטוריוזופים. אבל כאשר לא מבינים את הממד ההיסטוריוזופי, אני אגיד את זה אחרת. יש טענה של האסכולה האנתרופולוגית הצרפתית, שצריך להגדיר את האנתרופולוגיה כמדע האדם. כל מי שבא מארצות הברית ומעולם האנגלוסקסי לא יסכים עם ההגדרה הזאת. כי יש תפיסה אחרת של אנתרופולוגיה שם. בסדר? זאת אומרת, אבל הליבה זה לוי שטראוס. ההגדרה של אנתרופולוגיה זה מדע האדם. ובתוך המדע הזה יש מספר מקצועות. מקצוע אחד שנקרא אתנולוגיה, אחד שנקרא פסיכולוגיה, אחד שנקרא פילוסופיה, בלשנות וכו' וכו' וכו'. בסדר? מה ניסו מאמץ את ההגדרה הזאת? גם ההיסטוריה היא אחד מהענפים מבחינת לוי שטראוס תחת האנתרופולוגיה. חייב להיות זה ויכוח גדול. כי זה אוף מוזר קצת. לא אומר בסדר. עכשיו אני אפרש לכם את הכל בממד ההיסטוריוזופי. תחת הכותרת, זהות האדם שזה אנתרופולוגיה. בסדר? כאשר המפתח הזה חסר, אז מה נשאר לאדם? הטיעון הפסיכולוגי. חזרה ל-118. זהו. ולכן הרבה מבינים את המדרש כעוסק בבעיות פסיכולוגיות בין אברהם אלה ומוישה אלה, שלא הסתדרו ביניהם סביב הגננת הגיעה ואמרה שם.
למה לא כשאני לתקופה שלנו דווקא חזר לפסיכולוגיה? כל דרשה שאתה שומע, כל שיעור זה רק פסיכולוגיה.
למה זה אופייני? כי אחרי יום איתו, צריך מי שלא למד את החוכמה של המדרש, לא למד. אז הוא מתמודד עם המדרש עם הכלים שיש לו, וזה תורת הנפש של החסידות. כי הם באמת ניסו לתת פירוש מסוים, והפירוש הזה היה נחוץ במאה ה-18, של אותם דברים עבור היהודים שלהם, אבל מה לעשות, עברו 200 שנה בינתיים. אנחנו...
זה תיבור.
לא, זה... מה? בסדר, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה להגיד סביב הדבר הזה, אבל זה דבר חשוב ביותר להבין אותו. זאת אומרת, מבחינת מניטו, השפה הרלוונטית היום להסביר את מה שחכמי הסוד אמרו בשפה שלהם, זה להשתמש במינוחים של האנתרופולוגיה, המינוחים הזהותיים. ולא בלבוש הפסיכולוגי של החסידות של המאה ה-18. או של תורת המוסר של המאה ה-19. או אפילו אני הייתי מוסיף, אבל קצת עכשיו יגידו שאני זה. אפילו לא המינוחים של הרב קוק בתחילת המאה ה-20. עברנו עוד שלב. רב קוק הוא מקביל להופעה של הסוציולוגיה. זה המדע האחרון בתוך מדעי הרוח, כן? אז הוא בן זמנו, זה בסדר גמור, ולכן הוא מתמודד עם כל המושגים של הסוציולוגיה, שזה הכלל, הלאומיות, לאומנות וכו' וכו'. זה בסדר גמור. מניטו עושה עוד צעד אחד. קדימה. ומישהו יבוא אחר כך ויעשה עוד. זה בסדר. ככה הדברים מתקדמים, כן?
זה צעד אחרון באנתרופולוגיה?
בוודאי. במובן הצרפתי. כן, כן, זה חשוב. מה? התורה ניתנה, כולם יהודים. שוב, מה, לוי שטראוס הוא לא יהודי? מה?
זה לא אמצע
מאה ה-20? הוא כל המאה ה-20.
הרב קוק הוא עד 35.
נכון, הוא.
זה חופף הרבה.
לא, יש אירוע מכונן באמצע, מלחמת העולם השנייה. זה הרב קוק, גם אם הוא היה נביא ורוח הקודש וזה, ומה לעשות? לא אושוויץ ולא הירושימה, היא אומר מניטו. צריך ללמדד עם הדבר הזה, זה פשוט, זה נתון חדש. אז גם אם האדם ראה בעיני רוחו דברים איומים, בסדר, אבל יש הבדל בין לראות ולחוות. ולחוות. האסכולה האנתרופולוגית הצרפתית היא בתר מלחמת העולם השנייה. והעיסוק שלה זה באמת מהות האדם, זאת השאלה היחידה שמעלה, וגם הפילוסופיה הצרפתית אחרי המלחמה. צריך עוסק באותה שאלה, וכולם, וקמיל, וכולם עוסקים באותה שאלה. מה משמעות האדם? זה לא העיסוק של הפילוסופים האמריקאים, זה הם מגלים בשנות ה-60, בפיגור של 20 שנה, אבל היסודות הם כבר שם. ולכן הצורך בליבוש חדש לאותם מושגים של חכמי הקלפ, חכמי הסוד. כן? ולמה? כי מה לעשות, תורת הסוד היא בשביל יחידי תכולה, וצריך לדבר לכלל ישראל. בכלל ישראל צריך לשמוע דבר שהוא רלוונטי לו, לא, עכשיו. לא סיפור ממוזר של לפני כך וכך מאות שנים. ולכן, לפי מניטור גם כן, אין שום סיבה שמישהו יעסוק היום, אלא אם כן הוא מומחה בדבר הזה ומתמחה בדבר הזה, יעסוק למשל בפילוסופיה של ימי הביניים. ולכן מדלגים מהכוזרי למהר"ל ישירות. 300 שנה, כך. מה, שום דבר לא קרה בינתיים? קרה וקרה וקרה וקרה, לא רלוונטי. צריך להגיע למה שרלוונטי.
למה
כוזרי
כן רלוונטי?
כי זה היסוד. כי זה היסוד. שם מבררים את השאלה של מה זה סגולת ישראל. אין ספר אחר שעוסק בנושא הזה. כולם עוסקים בשאלות מאוד חשובות, מאוד מעניינות, מרתקות אפילו, שהיו השאלות של התיאולוגיה ופילוסופיה של ימי הביניים. אז עברנו את התקופה הזאת, למה לעצור בתחנה הבאה, שזה התחנה של של הפסיכולוגיה של המאה ה-17-18. למה לעצור בתופעות של המאה ה-19 הסוציולוגיה? למה לא להגיע למה שחשוב היום? זה לא במקרה שפתאום בתוך כמה שנים, כל העולם עסוק בשאלה של בירור הזהות. והיה לפני 20 שנה?
באותה מידה אתה רואה היום הרבה עיסוק
בחסידות. כי קשה מאוד לעסוק בשאלת בירור הזהות. והכלי היחיד שעומד לרוב האנשים הוא הכלי של הפסיכולוגיה, בתוך ענף, בתוך האנתרופולוגיה. אבל ענף בלבד. אז יש כאלה שמתמקדים בניתוח הפסיכולוגי, יש כאלה שמתמקדים בניתוח הסוציולוגי. כי זה מה שהם מכירים. זה לוקח זמן עד שנבנים הכלים של הראויים לניתוח עכשווי. במלחמת
העולם השנייה, בשואה, משהו
התנסה. משהו, כן.
הרבה דברים.
כן, מה?
מה הזהות של האדם?
ובמלחמת העולם הראשונה, לא?
עכשיו,
במלחמת העולם השנייה
זה יותר חזק.
יותר חזק? למה? תפתחי את פרנק רוזנצווייג. כוכב הגאולה.
אבל עכשיו השאיפה היא למחוק את הזהות.
למחוק? לא. להגדיר מחדש. זה לא אותו דבר, למחוק, אני לא חסר זהות, אני רוצה להיות או אלה שבאים ואומרים, גנבו לי את הזהות שלי במשך מאות שנים, למשל הסקוטים.
מה
הסקוטים?
זה זהות לאומית.
מה זה משנה?
עכשיו, היום יש בעיה של זהות אישית.
זה
ירד לממש
לזהות. ברור. אבל זה אותו דבר. אבל זה אותו דבר. המגדרים וכל הדברים האלה, זה גלגול של אותו רעיון. גנבו לי את הזהות האמיתית שלי. כן? אז אני סקוטי. לא רצו, אמרו לי אני בריטי. לא יודע מה זה. אותו דבר, בסדר. אני בעד קורסיקה חופשית, מי שמתעניין. ואפילו שיהיו שמה גם קורסיקה הצפונית והדרומית, כי מי שמכיר שמה, יש מלחמות עולם בין החלק הדרומי והצפוני.
אני אומרת למחוק, זהות זה סוגע את הבן אדם ב... דטרמיניזם
מדיון,
לא רוצה...
בסדר, זה...
זה נגד החירות.
זה גלגול של הסטרוקטורליזם של שנות ה-60. כן. ירידה. ירידה זה מה שהוא רוצה לעשות בין היתר, כן, ודאי.
בשואה הייתה דעה של השמדת היהודים בכל העמים, כאילו, גם
עזרו לגרמנים. ברור, לא, זה חידוש שהאוקראינים הם אנטישמיים. גם כשרבי נחמן הנה חי שם, לא רק שהוא היה מת, הם כבר היו אנטישמים. זה למי ש...
מי זה דעה.
כן. גם די שמן, בסדר, נו. זה חדש. פולנים אהבו את היהודים לפני מלחמת העולם השנייה. כן?
לפני אלף שנה, כן.
לא היה פולין, אז זה בסדר. כן? בסדר, אבל אני אומר, השורשים זה באמת תחילת מלחמת העולם הראשונה, מבחינה הגותית. זה, זה, זה שבר, הזכרתי איך רוזנצוויג, אבל צריך להזכיר גם את היידגר, יימח שמו וזכרו. גם כן זה שבר אדיר מבחינתו. ולא רק הוא. מה קרה לנו? זאת השאלה, מה קרה לנו? לאן נגלגלנו? אלף שנה של חינוך נוצרי, ומה קרה?
אתה יכול לעזור להם, מה השאלה של היום?
שאלה של היום? מי אני?
מי יעלה לנו?
ברור שהוא יכול להשתנות, כי יכול להיות שבעוד מאה שנה השאלה תהיה אחרת, אני לא יודע.
אז מי כן? אנחנו הולכים למקום אין לנו אנשים גדולים שיכוונו אותנו.
הנה, היה בינינו עד לפני 21 שנה, וזה, ו... לא, באמת, תמיד, מתי גילו את המהר"ל? אחרי 400 שנה. אז לפעמים זה לוקח זמן. פתאום הבינו שהמהר"ל מתחיל, מדבר על דברים רלוונטיים לנו. בתקופה שלו, אף אחד לא הבין על מה הוא מדבר.
אתה דיברת לפני כן על צדיק שיש לו תפקיד, אנחנו בזמן כזה שאין לנו, כי אין לנו צדיק.
אני לא יודע, אני...
נתגלת איתו.
כנראה שיש לנו. מי? מה זה חשוב?
יש למדבר.
מה זה חשוב? תמיד היו שואלים את מניטו, אז מי זה המשיח? מי זה המשיח? החז"ל לא מדברים על מי הוא, אלא על התקופה. ומה שחשוב זה המשל שהוא נתן של אונייה. באונייה יש תורן. בשביל מה ניצב תורן? כדי שמישהו מבחוץ ידע מי בעל האונייה. אבל אין דבר כזה תורן בלי אונייה, ואין דבר כזה אונייה בלי תורן. אז זה המשיח וזה הדור שלו. זה הכל. כן.
יש לו
שאלה,
אני לא
מבינה.
גם אני. מי אני זה שאלה משלת. בתורה,
מי אני
מבחינת
המהות
ומה
פעולה,
מה שאני עושה.
זה השלב השני, זה מה שמניטו אומר. קשה מאוד היום, הרי. יש שיטה שאומרת, טוב, תעשה אחר כך תבין. אולי מניטו היום אי אפשר. למה? כי אנחנו לא יודעים מי אנחנו. לכן קודם כל צריך לברר מבחינת זהותית מי אנחנו, כאדם, כישראל, כן? ואז מתוך ההבנה הזאת אפשר להגיע לשלב השני. בסדר. הוא היה מאוד מאוד מודע לזה שיש הרבה אנשים שיתקעו בשלב הראשון. ואף פעם לא יגיעו לשלב השני. אבל מבחינתו, מבחינה פדגוגית, חינוכית, אין מנוס אלא לברר מי אנחנו. למה? כי אנחנו בתקופת מעבר. מתקופת הגלות לתקופת הגאולה. ולכן בתקופה החדשה הזאת נדרשת, אני לא רוצה להגיד הגדרה חדשה, אלא הגדרה מחודשת של הזהות שלנו. אנחנו כבר לא יהודים, אנחנו עבריים בדרך. זה נקרא ישראלי. וזה ברור שמה שהיה נכון ומקובל על היהודים במשך מאות שנים, כי כך הם שרדו. צריך לברר מחדש את כל הדברים האלה, כי אנחנו בתקופה חדשה. ולכן, למשל, מה שחכמי ישראל עשו אחרי האסון של חורבן בית שני, אבל עוד יותר כישלון מרד בר כוכבא, והגדירו מחדש או נתנו אופק חדש ליהודים ששאלו את עצמם מה העתיד שלנו כרגע, אז אותו דבר צריך לעשות עכשיו. כי אנחנו בתקופת הגאולה.
מי יעשה?
מי יעשה? גדול ישראל.
אבל בלבול מאוד
גדול. וזה ייקח זמן.
אבל הבלבול מאוד גדול.
וזה ייקח זמן. זאת התשובה. זה ייקח זמן. זה הכל בלבול בינתיים.
כן. ומתוך הבלבול הזה יצא משהו.
בטח
הסתכל על זה מלמעלה. בסדר, אבל שוב, הדרישה הזאת היא שהכל עכשיו, 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 באפס זמן, מה הסתכל? זה לא עובד.
לא עכשיו, תראי כמה זה נמשך.
או, כמה זה נמשך, או, כמה שעות. העולם קיים 13.7 מיליארד שנה. אז מה זה כמה... נכון, זה כמה שניות. זה כלום, זה הכי תמימת של הזמן. זה נקרא משך. מה לעשות?
קושני, נו אשכנזי, מי מתעסק היום בשירות האלה?
לא יודע. הרבה, כל העולם.
לא, לא, בעולם.
כל העולם. אני לא יודע, העולם היהודי היום לא יודע. מי? אני לא יודע. אני חושב שהרבה עדיין תקועים ב... זה כבר הזמן של ההפסקה, נו, הלאה. אז הפסקה מתודית. זה קרי הכל? מה שלא, אני מתקשר לשאול. מה שלא, אני מתקשר לשאול.